safe here. המחשבות וההרגשות הבאות מכוח ההערה האלוקית הכללית אינן מתקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענף ולגדל גידולים יפים ומתקיימים, כי אם כשהם באים מורכבים בהרעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע אומה במהותה הפנימית. וההרמוניה הגמורה בין אלה, השפעות, הן הדרגות של הייחוד השלם, ייחוד קודש בריך ושכינתה שעיני כל אליו נשואות. אנחנו כבר הסברנו בפעמים הקודמות המושג של כנסת ישראל. הרב מגדיר כמה פעמים את ההגדרה הזאת, כנסת ישראל. צד אחד הוא אומר, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים, היא כוללת הכל. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כנסת ישראל, בדברי הרמב"ן, זה השכינה. אז הם צריכים לבאר את הדברים הללו. כנסת ישראל זה ההופעה האלוקית בעולם. איפה יש הופעה אלוקית בעולם? כל הבריאה כולה היא הופעה אלוקית, אבל היא לא הופעה גלויה. כנסת ישראל היא ההופעה הגלויה. כלומר, הפרעה גלויה זה עם ישראל הקורא בשם השם. כשעם ישראל, או חלק מעם ישראל, מקיים את זה, כשמקיימי עם ישראל ככלל, מגלה את שם השם בעולם, הגילוי הזה זה הופעת כנסת ישראל, הופעת השכינה. בזמן שישראל היו במדבר, היום קראנו בפרשת השבוע, היה ענן, ענן על המשכן, כל הזמן. וענן נעלה, ואז ישראל הולכים. ובלילה, עמוד אש. ממש רואים משהו ניסי, על טבעי. זה ההופעה האלוקית. אבל עיקר ההופעה האלוקית זה בזה שעם ישראל עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז בכל גילוי של רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה הופעת השכינה. לכן מי שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. מופיעה שכינה. מי שעשרה שעוסקים בתורה, או שכינה מקדימה בה, זה הופעה של שכינה גדולה. ומדרגות מדרגות, וכשכלל ישראל עוסק בדבר השם, אז זה שיא של הופעת השכינה, בית המקדש, זה המקום היותר עצמתי מבחינת הופעת השכינה, זה כנסת ישראל. אז כשיש, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ציוויים, ואנחנו מקיימים את הציוויים. אז הציוויים האלה הם יוצאים אל הפועל על ידי הצו האלוקי שהוא מצווה אותנו, אשר קידשנו במצוותיו, ועל ידי שאנחנו מוצאים אל הפועל את הציוויים הללו. ביחד, זה השותפות שלנו בגילוי השכינה בעולם. אז כל מצווה שאנחנו מקיימים, בעצם יש כאן חיבור בין המצווה ובין העושה. בין הקדוש ברוך הוא ובינינו. כל אחד מישראל שעושה איזה מצווה, הוא בעצם, לא, זה לא משהו מעשה פרטי, שהוא עומד בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ציווה את כלל ישראל. כלל ישראל זה דבר אחד. אחד עושה מצווה, כנסת ישראל התגלתה בפן, בצד, אדם, על ידי אדם מסוים. הוא גילה את ההופעה הכללית ששייכת לכלל, כלל האומה, כי כלל האומה יש בה את הבסיס הזה של הנשמה האלוקית שעניינה להופיע, והוא עשה את ההופעה הזאת, הופעה מסוימת, אבל היא בעצם מגלה את ההופעה הכללית. אז זה באופן כללי, אז לכן תקנו חכמים שאדם יגיד לפני מצוות שהוא עושה, כמו לפני תפילין תקנו, לשם ייחוד קודש אבריחו ושכינתי, בייחוד נשלים בשם כל ישראל, שם ייחוד שם יוד קי בוו קי, וגם כן כאילו אנחנו מאחדים שני החלקים של השמות, כי השם הוא המופיע מלמעלה, והוא המתגלה על ידינו. אז כאן יש חיבור של ה... כן, של מצווה, כאילו, ו... ובשם כל ישראל, כי כל מה שכל אחד עושה, זה בעצם ביטוי של האומה. אז הוא צריך גם לכוון לזה, ואז יש לזה יותר משמעות. בא ואומר לנו, המחשבות והרגשות, הבאות מכוח היראה האלוקית הכללית. כלומר, כאילו, יש איזה אור שמתגלה מלמעלה. אינם מתקבלות בישראל, מכנסת ישראל לשאת פרי וענף, הן לא יכולות להתפתח, כן? ולגדל גידולים יפים ומתקיימים, כי אם כשהם באים מורכבים בהרעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה. צריך שהזיווג הזה יהיה משני הצדדים. כנסת ישראל קולטת את ההערה האלוקית, זה אנחנו, זה האומה, זה, כן, הכוח הרוחני של האומה, ויש גם עצמיות לאומה, יש איזו הופעה מיוחדת, היא לא אור השם, אור השם מתגלה בנו, הוא לא מתגלה בלעדי ההופעה, ואנחנו, יש לנו צביון מסוים, יש לנו מציאות רוחנית מסוימת שהקדוש ברוך הוא יצר לנו, אבל היא עכשיו הטבע העצמי של האומה. אז כשיש חיבור בשני הצדדים, בין ההערה האלוקית ובין הרעיון העצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע האומה במהותה הפנימית, והרמוניה הגמורה בין אלה, ההשפעות, הן הדרגות של הייחוד השלם. ייחוד פירושו של דבר מאחדים שני דברים. לא דבר אחד שהוא פועל לשני, אלא השני גם המקבל הוא שותף בגילוי הזה. זה איחוד, אז יש בזה דרגות, דרגות של חיבור, דרגות של עומק של חיבור, לפי הגודל ההשגות של האומה, של הפרט, של היחיד. איחוד קודש אבריחו ושכינתי שעיני כל אליו נשואות. טוב, נסתפק בזה מבחינת הפרק הזה, נראה הלאה. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן. אני אקרא את עוד ואחר כך נתבונן. מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם, הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה עצמית. והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים המוחלטים. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח ולהעלותו מכל המוגרעות שבטבע הבהמי הפרי של האדם, היא רק המחשבה האמונית המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם הוויה שבתורת ישראל. נדרים עמוקים כאן. דורשים התבוננות. כנסת ישראל, נחזור, מנצחת את העולם בכוחה הרוחני. מנצחת במובן זה שהיא עולה על כל התקפות, הדעות, הנטיות, מנצחת את העולם בכוחה רוחני, שהיא סודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוח האדם. האדם הוא בעולם הזה, אדם הוא לא מוחלט. כל אחד עם האופעים שלו, עם המגבלות שלו, וגם כללות האדם מוגבלת. ומה זה מוסר מוחלט? מוסר זה בעצם מוסר שנובע מהנהגה, ממנהגים. מה שפולני חושב שזה מוסרי, אחר חושב שזה לא מוסרי. קאנט כתב ספר, פילוסוף, חיפש את המוסר המוחלט, האובייקטיבי, שהוא אמת לאמיתה. חפשים, מהי האמת לאמיתה? מה שאיפת המוסר היותר, תאורה, זקה, מוחלטת, אבסולוטית, שלא יהיה לה מחלוקת. הרי זה נובע משקפות עולם. היום העולם חושב שצריך לתת לכל אחד חופש גמור, שיעשה מה שהוא רוצה, כולל ליטול את חייו. זה מוסרי. כל אחד יהיה בעל הבית על עצמו ויכול אפילו לפגוע בעצמו. להוות את עצמו. ולהתערב בפרטיות של בן אדם, זה לא מוסרי. מי אתה שתשלוט על ככובש, על מישהו אחר? צריך לתת לכל אדם את הזכויות העצמיות שלו. זה מוסרי להשתמש בבעלי חיים לצורך האדם. יש כאלה שאומרים שבשום פעמים באופן. אסור לאכול בעלי חיים. מי שמך? להם יש זכויות גם כן. אם אתה בא עם השקפת עולם של בורא עולם, היא לא אנושית. התקלות אחרת. מה משקפת עולם של בן אדם? אז לא אני חושב שככה יותר מוסרי. אחרים יגידו שגם אסור להשתמש בפירות של העץ, נשחית אותם. יש זכויות לבעלי חיים, היום יש כאלה שמרושים את הירושה שלהם והחתול שלהם. ויש אבל אפוטרופוס שהוא יודע מה החתול רוצה והוא משתמש בכסף לרצונו של החתול. אז יש על זה במשפטים אחר כך. הגמר שלנו יש דיונים, קניעת וחמור. אם אדם מקנה לאישה ולחמור ביחד קניין. האם הקניין חל? כי לחמור אי אפשר לקנות. אבל זה כנראה משתנה עכשיו. אז המוסר הוא, כמו שאמרנו, הוא מוסר, המוסר האנושי הוא לא מוסר מוחלט. ובאמת הפילוסופים המודרניים חיפשו, זה התחיל בקאנט, חיפשו איך לנסח איזה קוד של מוסר, מוסר מוחלט שהוא, כולם יגידו שזה מוסר. זה לא פשוט. אומר הרב, אז הרב אומר, בישראל יש את המוסר המוחלט, כי המוסר המוחלט הוא המוסר האלוקי. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא הבא לבית, והוא אומר לנו מה נכון ומה טוב. כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שהיא סודה העלייה המוסרית המוחלטת. כוח היסוד, הכוח הרוחני, המוסר המוחלט, העולה על הנטיות שברוח האדם. כלומר, זה לא אנושי, זה משהו יותר עליון, אלוקי. גם על הטובות והיותר יפות שבהן. כלומר, רוח האדם יש גם נטיות טובות ויפות ומשובחות מאוד מאוד, אבל הכוח הרוחני של ישראל, המוסר שמתחיל ממקור עליון, ממקור מוחלט, הוא כמובן עולה. מגלה היא, אומר הרב, את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. מה היא מראה? כנסת היא מראה שבעצם יש משהו למעלה. יש משהו למעלה מהטבע, למעלה מהאנושיות. והיא מסברת, כאילו היא מופיעה בניסים ונפלאות, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה עצמית, כלומר הניסים ונפלאות שמתרחשים לאומה הישראלית, מראים שהמהות העצמית שלה היא למעלה מהרוח האנושית. והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. כלומר, כשהאמת הזאת מוכרת, מתגלה, אז הכוח הרוחני של העולם נהיה יותר עוצמתי, יותר חזק, יותר גדול. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המודבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. אם אדם לא מאמין שיש משהו מעל הטבע, אז גם יחיד וגם ציבור, הוא לא יכול להתעלות למעלה מהטבע אם הוא חושב שאין למעלה מהטבע. על כן אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח, כלומר המוסר מוכרח להיות שפל אצל עובדי עבודה זרה שהם מגשימים, ולא לכופרים המוחלטים שלא מאמינים שיש משהו עליון. המחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבעמי הפירי של האדם היא רק המחשבה האמונית המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם הוויה שבתורת ישראל. אז יש כאן משהו, הרב כאן אומר כך, אמר, רק המחשבה היחידה שמצמת את הרוח זה מחשבה של הכרה שיש משהו למעלה, למעלה עליון, והכרה בזה היא מעלה את כל המגרעות שבטבע, היא רק המחשבה האמונית המבררת את פעולותו על ידי שלטון שם השם בעולם בהתגלות רצונית אידיאלית. התגלות רצון, כלומר העולם האידיאלי זה עולם שמופיע את גילוי רצון השם בעולם, שזהו גילוי שם הוויה שבתורת ישראל. שם הוויה הוא השם שמעל הטבע. כל השמות של ריבונו של עולם, כמו אלוקים, כמו אדנות, הם בעצם שמות שמתייחסים למציאות. אדון של, אלוקים של. הוויה זה לא של, של, לא קשור עם שום דבר. כלומר, אלוקים של העולם, אלוקים שלנו. אנחנו יכולים להגיד אלוקינו, אלוקיי, אדוננו. כן? אבל אי אפשר להגיד הווייתנו. אין דבר כזה. להגיד שם, 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 שם י' ו' ו' אין לו הטייה, אין לו חיבור. למה? כי הוא מבטא את הגדולה האלוקית מעל הקישור שלה אל הטבע. מעל. זאת אומרת, הוא נמצא מציאות. לא מציאות של על הטבע, של קשורה עם העולם, אלא מציאות אבסולוטית, היה ווה ויהיה. אז זה בעצם ניסית. אנחנו מדברים גילוי שם הוויה. שמי השם לא נודעתי להם. זה מה שאנחנו אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. הקדוש ברוך הוא נתגלה אל האבות, באל שדאי. אבל שמי השם לא נודעתי להם, לא הופעתי להם בניסים. אלא בתוך המציאות. הם ראו את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. הם ראו שהכל הולך להם, שהכל מצליח להם. גם את הקשיים, הם ראו שיד השם מכוונת אותם, מנסה אותם. אבל לא ניסים, אין ניסים. חז"ל אומרים שהיו ניסים, אבל בתורה לא נזכר הדבר הזה. והקפיצת הדרך לבית אברהם, לא תראה מה נזכר בתורה. אבל הצליח לו הכל, מה שהוא עושה. אז זה הופעת אלוקים בתוך המציאות. והניסים הם הופעת אלוקים מעל הטבע. זה הופעה, זה גילוי של שם הוויה. והמוסר האלוקי הוא מוסר מוחלט. מוסר שלא מתחיל מרוח האדם. שאפילו שתהיה הכי 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 זכה ותאורה, היא לא מוחלטת, הרוח של האדם. ועם ישראל הוא נושא תוכן מוסרי אלוקי, עליון. ומי שלא מכיר בעובדה הזאת שיש משהו עוד יותר גבוה מרוח האדם, לא יכול כמובן להתרומם למוסר עליון. לכן, גם עובדי עבודה זרה שלכאורה הם מחפשים את אלוקים, אבל הם מחפשים אותו בתוך המציאות, לא מעל המציאות. או הכופרים שלא מסכימים לזה. רק צריך כמובן לראות את המוסר האלוקי באופן יותר עליון. אנשים יכולים ללמוד תורה ולא להיות מוסרים כל כך. או לפאר את התורה ולא בצורה מוסרית כל כך. זה הכל תלוי בהסתכלות על ריבונו של עולם. אנחנו רואים לפני כן, בפרקים באורות התחייה, הפרק הראשון באורות התחייה, הוא מדבר על איך להסתכל על ריבונו של עולם. אפשר להסתכל על ריבונו של עולם בתור אדון שברא את עולמו חלילה. אבל יש הסתכלויות מובטות כאלה. שרואות את האלוקות בתור אדון שברא את עולמו בשביל שיהיה לו עבדים, בשביל שיוכל להשתמש בהם, מין מטרה אגואיסטית כזאת, אנוכית, אלילית, הסתכלות אלילית. הסתכלות, יש כוח כזה גדול, אתה צריך לעשות מה שהוא רוצה, אחרת הוא יפגע בך, האם תעשה את רצונו, יכול, הוא יעזור לך, אבל בעצם הכוח הזה הוא כוח שתלטן, כוח דורש, כוח קופה, כוח קשה. ומי שמאמין בהסתכלות כזאת, אז גם המוסריות שלו היא מובטת. כי הוא מדמה לכוח הזה, כן? רוצה לדמות. אבל אם אדם מסתכל ריבונו של עולם בתור נשמת העולם, הוא ברא את עולמו, אוהב את הבריאות שהוא ברא, הוא ברא אותם. כמו אבא שהם מולים בנים, הם בניו, רוצה את טובתם. וכל הזמן הוא משפיע עליהם טוב, רק טוב, וכל מה ש... כל מה ש... הכל הטוב שיש, הכל ממנו יתברך. והוא כל הזמן מלווה את האדם, רוצה את טובתו. אז ההסתכלות המוסרית היא שונה, היא אחרת. אבל ההסתכלות עליונה. כאן הרב אומר באופן עקרוני, שאמונה עליונה היא מביאה למוסריות המוחלטת. אבל כמובן, זה צריך להיות הסתכלות נכונה של אמונה. לא סתם אמונה, הסתכלות. תקטות תאורה של אמונה. אני בשבת שלפני חג השבועות, אני דיברתי קצת, עסקנו בפרקי אבות. יש כמה כללים שם. אחד הכללים, דע, מי זה אומר? רבי. דע מה למעלה ממך. עין רואה, אוזן שומעת, וכל מסך בספר לכתבים. אפשר לבאר את המאמר הזה בשני פנים. אפשר לבאר את המאמר הזה באופן, תיזהר. רואים אותך, אתה מצולם, אתה מאזינים לך, אתה שקוף, רואים גם מה שאתה חושב, אתה, תדע לך, זה המצב. אם אתה כל הזמן תהיה תודה כזאת, שכל הזמן רואים, אז ההתנהגות תהיה התנהגות זהירה ושלמה, ואף אדם לא ייקשל בחטא. כתוב גם הלשון, ואין התאמה לידי עבירה. כלומר, כאילו, הכלל הזה הוא למנוע את האדם מלעבור עבירות. נע, תנע לך, כל הזמן רואים אותך, כל הזמן אתה לא לבד. כמו שמישהו הולך בעיר העתיקה, הוא יודע שהוא מצולם, לא יכול להתחכם. פעם תלמידי הישיבה הלכו ופתאום התנפלו עליהם ערבים. באיזה מקום. אנחנו אמרנו שהם התחילו. והמשטרה אמרה, סליחה, הבחור אחד שלכם הוא בעט במה זה היה שם? בנרגילה. ומזה זה התחיל. יש תמונות, אין מה לעשות. פתח שם הקרב. אז אתה יודע ש... רואים אותך. אתה לא תעשה שום דבר שאתה לא רוצה שירו. אז זה בעצם העזרה של רבי יוחנן בן זכאי לפני פטירתו, שאמרו למדנו אורחות חיים, אז אמר, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כמו שאתם מפחדים שירו אתכם, אז ככה תפחדו שהקדוש ברוך הוא רואה אתכם. אז אני אמרתי שאפשר להבין את זה גם קצת אחרת. דע מעלה מעלה מיכה. יש עין שאוהבת, שכל הזמן מסתכלת ורוצה, כל הזמן חושבת איך להיטיב איתך, איך לסייע לך. כל דברים טוב שאתה עושה, כותבים. כמו שכתוב, ויקשב אלוקים וישמע ויכתב בספר זיכרון. זאת אומרת, אתה תזכור, אתה עשית מעשה טוב, זה נרשם, זה נשאר לתמיד, זה נשאר להרבה הרבה זמן. כל דבר טוב שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא גם כל הזמן, אתה לא לבד, כל הזמן, אתה לא לבד במובן החיובי של הדבר. אתה לא צריך לפחד, אתה לא צריך לדאוג, אתה כל הזמן מושגח, כל הזמן משגיחים. אפשר להסתכל על זה באופן שלילי, לא נותנים לי שום עצמאות. אפשר להסתכל על זה באופן חיובי, כל הזמן עוזרים לי. לא נותנים לי ליפול, לא נותנים לי לקשר, כל הזמן, יש לי כל הזמן סייעתא דשמיא. למה? למה ממך? עין רואה, כמובן של עולם, כי תלוי איך מסתכלים על העין הזאת, הטובה, האלוקית. עין רואה, אוזן שומעת. אתה מתפלל, אתה מברך, אתה עושה דבר טוב, שומעים אותך, אתה לא, זה לא פורח באוויר ונגמר. ואז הם מראים אותך, מראים אותך למעלה. כל הזמן נמצא כן, שיבתי בבית השם כל ימי חיה, כל הזמן אתה נמצא בבית השם, כל הזמן הקדוש ברוך הוא איתך. ממילא כמובן אתה לא בא לידי עבירה, כי אתה במקום גבוה, אתה לא במקום נמוך. אז יש אמונה ויש אמונה. אמונה, אמונה בריאה, אמונה שלימה, אמונה שמסתכלת על ריבונו של עולם כאוהב, כמנשמה, ככוח שכל הזמן מיטיב ומסייע ולא רוצה שבניו כשלו, רוצה שהבריאה תהיה שלמה ולשם כך הוא מראה אותה. אז גם המוסריות היא מוסריות בריאה. אבל הפרקים האלה כולם עניינם לבאר לנו את ה... שאנחנו שייכים לגובה העליון, שייכים לריבונו של עולם. המוסר הוא מוסר אלוקי, הייחוד, ייחוד שלם בין כנסת ישראל ובין ריבונו של עולם. נראה אולי עוד קצת, יש קצת מה, כן. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. יש יהדות ניסית. זה היה מציאת מצרים, מתן תורה, כל דורות הנביאים בבית המקדש. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. וכמלחמה שבאדם הפנימי היחיד, שלפעמים הנשמה מתגברת, והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי. ומתוך כך באה נטייה הפחית לחזק את הגבייה, והנשמה סובלת מחשקת הגשמיות. וחוזרת נטייה נשמתית להופיע, ובכל אותם העליות והירידות שיווי המשקל הולך ומתקרב. כלומר, יש בתוך הגוף בעצמו כאילו מלחמה בין הרוח ובין ה... כוחות הנפש הגשמיים. אם אדם משקיע מאוד מאוד בכוחות הנפש ומתעלה מהגוף, אז הגוף סובל, ואחר כך בסופו של דבר צריך לטפל בו. הגוף והנשמה, נשמה גוף, נשמה בריאה בגוף מריא, הרב אמר. כן, צריך את המסגרת, הקדוש ברוך הוא ברא, ברא את העולם באופן כזה שהנשמה היא לא יכולה להתקיים לבדה. הנשמה מופיעה בגוף. הגוף הוא כלי. הכלי לא תקין, הנשמה לא יכולה להופיע באופן הנכון. אז אם למשל אומה משקיעה את כוחותיה יותר מדי בכוחות הרוח באופן המושט, ולא חיי המעשה הם מופיעים גם כן בשלימותם, אז היא לא מתקיימת טוב. זה מה שאומר הרב. כמו מלחמה שבאדם הפנימי היחיד, שלפעמים הנשמה מתגברת, והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי. ואז באה תגובת נגד, ואז יש נטייה לחזק את הגוף על חשבון הנשמה. נטייה הפחית לחזק את הגבייה, והנשמה סובלת מחשקת הגשמיות, שוקעים בענייני גוף, ענייני חומר, וחוזרת נטייה נשמתית להופיע. ואז הנשמה דורשת את תפקידה, ואז הולכים מתנדנדים, כן? אבל הנדנוד הוא הולך ונהיה יותר קטן כל הזמן. כן, בהתחלה זה מושך לקצה הזה, ואז מושך לקצה השני נגד. ואז קצת פחות, קצת שיבוא השיווי המשקל. השיווי המשקל שבין הכוחות, שזה המצב השלם. וחוזרת נטייה נשמתית להופיע, ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב. כמו כן הוא ביהדות הכללית. כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים, רעיונות כאלה מופשטים, התנתקות מחיי המעשה, כמו ישראל בחוץ לארץ, שהם לא היה להם ארץ ולא היה להם מקום ולא הייתה מדינה ולא היה מציאות גשמית מסודרת, מציאות... אז כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה, וממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית, עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו. כלומר, היהדות הניסית נחלשת כי אין לה בסיס, וממילא בהדה אוצה לה כקרמה. כלומר, הקוצים... אומרים שגם הפירות נפגמים. ונלקה גם הנצח שביהדות, הנשיאות שבה, והלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. עד אשר בכוח החזרה התחופה, ההולכת ובה במשך של תקופות שונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח וההוד יחדיו משפיעים מהם את כוחם. נצח ועוד שני כוחות כאילו שונים, נצחיות והוד יותר צד ההופעתי, וכנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור להיהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם, ומזוהר תפארת ישראל, הרי היא סופגת את תורה, וממילא מתמזגות הן שתי הצורות הללו אשר לכנסת ישראל, הניסית והטבעית בכל הסתפיותיהם, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את גבולה של חברתה. רעיון כזה יש לנו גם בפרקים הקודמים בספר אורות. כשעם ישראל עכשיו חוזר לארצו, הוא היה מנותק מחיי הגשם, מחיי הגשמיות, מחיי הסדר, מהמסגרת הלאומית, מהמסגרת הממשית. אז יש לו, אז זה מתפרצת צורך גדול מאוד לעסוק בעניינים הגשמיים, בבניין הגשמי. ואז כמובן זה על חשבון הרוחניות. אבל זה צריך להיות. כלומר, הרב אומר שההתעסקות הגדולה מאוד בענייני החומר, היא פועל יוצא ממצב כזה שמקודם היינו מנותקים מזה, וחיינו כאילו חיים מופשטים במשך כל מהגלות, לא שלא פרנסנו, אבל לא היה מבחינת אומה, לא היה מסגרת של אומה. עכשיו שחוזרים לארץ ישראל, חוזרים אל הקרקע, אל הבסיס, חוזרים אל החיים הטבעיים, אז הטבע דורש את השלמתו מכל מה שהיה חסר, ונלקה הרוח. אבל זה כאילו מצב חשוב בתור שלב ביניים, כדי ליצור תשתית לרוח הגדולה שצריכה להופיע. כי ברור כרגע כשהחומר לא מופיע בשלמות, גם הרוח היא לא בשלמות. וזה תהליך הוא כאילו עולמי. מה שהרמב"ם מלמד אותנו, להסתכל במבט ככה על כל הדורות ביחד, ונסות לראות את התהליכים, את התהליכים של כל הדורות, איך כל תהליך הוא יש לו חלק בתפקיד של הופעת האומה. ולא רואים את זה באף ספר אחר, לא פוגשים את הדבר הזה. ניסיון להסתכל, יש פה ושם רמזים בדברי חז"ל, מה התפקיד של הגלות, מה התפקיד של מדע הארץ לעומת הגלות, אבל בצורה כוחה מוכבת כל כך, לא רק בצורה ברעיונות קטנים, זה אנחנו מציעים רק בערב. שהוא מסביר, תקופת הגלות, אין השמש מהירה, אז הנרות מהירה, צריכים להשתמש בנרות. אז מופיעים כל המצוות הפרטיות, וכל ההופעות האישיות, שאולי הוזנחו, ולא טופלו, כשעם ישראל הופיע ככלל אחד מיוחד. אחרי שמופיעים כל הפרטים, חוזר עם ישראל להיות כלל. אז יש איזה מהלך שהולך אל הכלל. אבל המטרה היא שבסופו של דבר, גם הפרטים וגם הכלל. גם הרוח וגם החומר. והתהליכים האלה הם תהליכים שהם כל הזמן מתרחשים, כאילו להסתכל עליהם במבט רחב ולראות איך שהנס והטבע הם מתחברים. הרב כאן גם מרמז לרעיונות פנימיים. השילוב של שמו, של שם השם, שאנחנו פוגשים אותו בסידורים הספרדים, אנחנו יכולים לראות את זה, את שם הוויה, בתוך האי האחרונה, שם אדנות, או לפעמים שילוב אות-אות, אות אחת שם הוויה, אות אחת שם אדנות. מה התפקיד של השילוב הזה? למה לשלב את השמות האלה? כי שם הוויה כאילו הוא עליון ניסה, כמו שאמרתי, והשם אדנות הוא כבר קשור אלינו, הוא אדון שלנו. וגם יכול להיות לפעמים שילוב של שם הוויה ואלוקים. השילוב הזה אומר שבעצם לאחד את הגובה העליון עם מה שזה מופיע עלינו. בכל מיני צורות של שילוב, של ייחוד, שלפעמים, כמו שאמרתי, זה מופיע באות האחרונה, אז יש שם כל שם מדנות נמצא רמוז באות האחרונה, בהי האחרונה של שם הוויה, לפעמים אות-אות. אות כזאת, אות כזאת, אות כזאת, אות כזאת. שילוב יותר מלא. וכל פעם זה רעיון, זה לא סתם. כל פעם זה רעיון של לזכור תמיד שיש גבוה מעל גבוה, ויש ההופעה שפה, וצריך לחבר, לחבר, לזכור, לחבר בין מה שמתגלה כאן ומה שנמשך למעלה. היהדות הניסית והיהדות הטבעית, זה שני שמות אלוקים. אלוקים, אתם יודעים, זה גימטריה הטבע. וכאן הרב משתמש בשתי מידות, נצח והוד, ועל גביהם יש תפארת. כלומר, יש כאן השתלמות הקומנטית של האולמה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח וההוד יחתיו משפיעים את כוחם, וכנסת ישראל מתעלה עליהם. כלומר, יש כאן הופעה של האומה, של כוחות כאלה, של שני כוחות של נצחיות, ניסית, והוד של הטבע, של המציאות השלימה, ועל זה כנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור להיהדות בכללה בשני ערכי הכלליים. יש יהדות ניסית, יש יהדות טבעית, יש מקור להיהדות בכללה בשני ערכי הכלליים, היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם, שורש לפני שמתחלק משהו, הוא קודם היה מחובה, הוא קודם היה לו מקור. אחר כך הוא מופיע ומתחלק. מתחלק אבל מאוחד. אבל הוא מזוהר, אז מה זה המקור? הכל מרמזים של הרב. אבל מזוהר תפארת ישראל. תפארת, תפארת זה תפארת נצח הוד, כן? תפארת זה מעל. היא סופגת את תורה, היהדות על שני חלקיה, מהמקור העליון של השלימות, היא ממשיכה את תורה, וממילא מתמזגות שתי הצורות הללו אשר לכנסת ישראל, הניסית והטבעית בכל הסתפרותיהם, בממד כזה שכל אחת מרחיבה את גבולה של חברתה. לא תחרות שכל אחת על חשבון השני, אלא אדרבה. הבסיס מתרחב, אז אפשר לבנות לזה קומה יותר גדולה. קומה יותר גדולה מתגדלת, אז היא מפתחת את הבסיס. כל רעיונות שצריכים כמובן להעמיק בהם עוד ועוד. אז, אבל זה אותו, לפי הסידור של הרב ציודה, פרק אחרי פרק, כאן ללמד אותנו, היה עם ישראל הוא מעל הטבע. וגם בתוך הטבע. בתוך הטבע הוא מיוחד כעם ישראל, וגם הוא למעלה, למעלה מהטבע. ושני המהלכים האלה שבתוכו הם שני מהלכים שיכולים להיות משלימים זה את זה, במצב האידיאלי השלב, אבל עד שמגיעים למצב הזה, יש כאילו מאבק שכל אחד מושך לכיוון שלו, אבל בעצם הם מחוברים יחד, הם חייבים להסתדר, כי אי אפשר נשמה בלי גוף, אי אפשר גוף בלי נשמה. אז זה תהליך של הדורות, שכל הזמן האיזון בין שני הכוחות האלה, הוא הולך ומתקרב, הוא הולך ומתגדל, וזאת המטרה האידיאלית להגיע לתיאום המלא, שכל אחד לא רק לא מתנגד, אלא גם מסייע. טוב.